אקריא את לשון הרמב"ן על הבארות שיצחק חזר וחפר אחרי שהפלישתים סתמו את מה שאברהם חפר. הרמב"ן בפסוק חף: ויקרא שם הבאר עסק, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות. ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשווה. יצחק לא הוסיף שום דבר על הבארות, הוא רק חזר וחפר, שום דבר מיוחד. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוקים אשר יעשו בנף של יצחק. הכוונה היא לבית המקדש. ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר מקור מים חיים את השם. הוא מעתיק את הפסוק בירמיהו: אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב התחילו המים. אז מכיוון שבורא העולם נקרא מקור מים חיים, כך נקרא השם, אז בית המקדש נקרא באר מים חיים. וקרא הראשון עסק ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו אותנו, כנראה איתנו, כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו. והשני קרא שמה סתנה, שם קשה מן הראשון, סתנה, והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. זה היה, כמו שחזל אומרים, אלו היו עשרת בני המן, הם אלו שכתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים, והם עיכבו את בניין הבית ולא נתנו, לא נתנו שהבית ייבנה, לא הפריעו לבניין הבית. וכל ימיו הם היו לנו לסתנה עד שהחריבו וגלו ממנו גלות רעה. אנחנו גלינו ממנו גלות רעה. מה שהוא מתכוון להגיד זה, רבינו בחיה כאן על הפסוק הזה מוסיף ומפרש, מוסיף כמה מילים. סתנה, הוא אומר, השטן כמו שחזל אומרים, השטן הוא שרו של עשיו, ועמו של עשיו, תולדותיו, היינו מלכות אדום, הם סוף סוף הם חיילותיו של שטן. הם אלה שמילאו את העולם כולו בהבליהם, הם השטן בעולם. אז רבינו בחיה מוסיף, סתנה זה משום שהחריבו אותו, התחילו בזה עשרת בני המן שהם מזרע עשיו, החריבו אותו מלכות אדום בני עשיו, והגלות שאנחנו היום נמצאים תחתיה, הגלות של היום היא גלות אצלם, תחתיהם. זהו הבית השני, לכן הוא נקרא סתנה, סתנה השטן. והשלישי קרא רחובות, והוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב ומצא, והכל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, שהוא לעתיד. אז מדובר, העתיד נקרא הרחבה בלשון הכתוב. בית המקדש העתידי נקרא רחובות, משום שהעתיד זהו הזמן שבו בורא העולם ירחיב לנו, ירחיב לנו. לכן הבית השלישי, שהוא האופן שכך מתגלה הגאולה העתידה בעולם, נקרא רחובות. עסק, סתנה ורחובות, אלה שלושת בתי המקדש, והם נקראים בארות, ומי שסותם אותם זה פלישתים. ומה שקרה זה שאברהם היה הראשון שחפר, הפלישתים סתמו את מה שאברהם חפר, יצחק חזר וחפר, ומכאן ואילך, כן, לא צריך, לא מצאנו יותר, אין צורך יותר. החפירה של אברהם ויצחק, החפירות שהם שניהם יחד חפרו, די בה. וכאן כתוב שהחפירות האלה הם השורש של המקדשות. קצת כמה מילים כדי שנבין במה מדובר. מדוע המקדש נקרא באר מים חיים? הרמב"ן, מה שהוא אומר, זה מפני שבורא העולם עצמו נקרא אותי עזבו מקור מים חיים. זה לא מספיק לבאר מדוע המקדש נקרא באר מים חיים במסוים. הטבע הזה של המים, הכוח הנביאה של המים, המים, הדבר המיוחד במים שהם נובעים, נובעים, מי תהום נובעים, ולכן הם נקראים מים חיים, וכך בצורה הנביאה הזאת מגלה אותם, מוציאה אותם החוצה. כוח הנביאה שיש במים, אני אקריא, נקריא את לשון רבינו בחיה. בפרשת ויקרא, על הפסוק וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. אז רבינו בחיה מעריך פה. אני מקריא את הקטע שנוגע לנו. על דרך המדרש, ברית קרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים לקרב במלח וניסוך המים בחג. וכן אמרו במדרש, מים התחתונים נקראו מים בוכים. המים שנמצאים על פני העולם כולו, המים שמכסים את רוב העולם, אז המים האלה נקראים מים בוכים. ולמה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחילק הקדוש ברוך הוא את המים, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, נתן אלו למעלה, דהיינו את המים העליונים הוא שם למעלה, ואלו למטה, את התחתונים הוא הבדיל מן העליונים, ואת אלה הוא שלח למטה, ואת ההם הוא העלה למעלה. אלה הורדו ואלה הועלו. התחילו המים התחתונים בוכים, וזהו שכתוב, מבכי נהרות חיבש. פסוק באיוב. אמר רבי אבא, בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. הם בכו כשהם היו צריכים אותם מים, אותם המים שאנחנו מכירים, המים שנמצאים איתנו. אז המים האלה כשהם היו צריכים לפרוש מן המים העליונים, הם בכו. בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים, אמרו אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרינו. למה השליחו אותנו רחוק כל כך? למה נתרחקנו כל כך? למה הושלחנו כל כך רחוק, כל כך למטה? מה עשו? העיזו פניהם ובקעו תאומות וביקשו לעלות, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא. והשאיר אותם כאן, השאיר אותם למטה. אבל כאן מבואר שאותו כוח נביאה הוא תולדה של אותה תשוקה. מה שקרה אז, באותו יום שני של מעשה בראשית, שיהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. אז ההבדלה הזאת שבין המים העליונים והמים התחתונים הביאה את המים התחתונים לרצות בכל הכוח, לשאוף בכל הכוח, לעלות, לעלות בחזרה למעלה. והם בקעו תהומות. הכוח הזה נשאר בהם. בורא העולם השאיר אותם פה, אבל הוא השאיר אותם פה עם אותו כוח חיים שהם עולים. הם עולים. אותה תשוקה לעלות קיימת בהם. ולכן המים הם הבריאה היחידה בעולם שיש להם כוח נביאה, הכוח המיוחד הזה. הם נקראים מכל המערכת של הדוממים. הדבר היחידי שנקרא חי, חיים, מעיין מים חיים. ונתן עליו מים חיים אל כלי. מים חיים. בתורה זה כתוב הרבה פעמים. באר מים חיים, מעיין גנים, באר מים חיים. הכוח הזה, אותו כוח חיות שיש במים, זה מהתשוקה של המים לחזור למצב שממנו הם הושלחו למטה. התשוקה הזאת נשארה בהם, זה מה שמחבר אותם אל החיים. כך מגלים חזר. זאת אומרת, מצאנו היוצא מן הכלל שיש במים, שהם הם בלבד מכל מערכת הדוממים, הם נקראים חיים. זאת אומרת, יכולים להיקרא חיים. ההבטחה שהם הובטחו זה ש ינסחו המים יהיו קורבן, המים עצמם יהיו, כמו שהם מים, בלי שום שינוי, המים כמו שהם יהיו קורבן, ירדו כפי הסדר, כמו שכתוב במשנה במסכת סוכה, כפי הסדר יורדים לשילוח, שואבים מים ומנסחים את זה, מנסחים את זה על גבי המזבח. וזאת עבודה, עבודה מיוחדת. אבל העבודה הזאת נעשית במים החיים כמו שהם. זאת הבטחה אחת שהם הבטחו. ההבטחה השנייה שניתנה להם זה שמן המים, מן המים, ייווצר דבר שהוא הכרחי בכל קורבן. מן המים יוצרים מלח, והמלח הזה הוא הכרחי בכל קורבן. כל קורבן מנחתך במלח תמלח, ועל כל, כן, על כל קורבנך תקריב מלח. תמיד. אי אפשר. אסור, זאת אומרת, אי אפשר להקריב בלי מלח. יש דבר אחד שהוא דומה לזה. אחד. מה שדומה לזה. זאת אומרת, המקביל להיות מחובר, מצורף, מעליונים ותחתונים שהם מכוונים זה כנגד זה. זה בית המקדש. בית המקדש, זהו המקום שבו, שם נמצא, כמו שכתוב, שם נמצא הסולם מוצב ארצה, שראשו מגיע השמיימה. שם זה המקום, כי לשון הגמרא, המקום דנשקי שמיה וארעה ההדדה. זהו המקום שבו נושקים השמיים והארץ, אילו לאילו. בית המקדש, דילמטה, בית המקדש שלנו, נקרא ביתי בית תפילה ייקרא. הבית הזה זהו בית שעצם שמו זה בית תפילה. אבל יתר על כן, הגמרא, גמרא ידועה, גמרא מפורסמת, ואביותים על הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. הגמרא לומדת מהפסוק הזה שכביכול בורא העולם עצמו מתפלל. ואביותים על הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. בית תפילתם לא נאמר, אלא בית תפילתי. מכאן שכביכול בורא העולם עצמו מתפלל. והוא מתפלל בבית המקדש למטה. פה, בבית המקדש הזה. זה נקרא, בית המקדש נקרא בית תפילתו של בורא העולם. ומהי התפילה? כמו שהגמרא מביאה. הגמרא המפורסמת, שרבי ישמעאל, כהן גדול, נכנס להקטיר קטורת לפני ולפנים, והוא, היה לו גילוי שכינה, הוא ראה כביכול, ואמר לי, ישמעאל בני ברכים, אותו גילוי נורא שנתגלה אליו, פנה אליו בדברים, אמר לו, ישמעאל בני ברכים, ברכים, והברכה היא, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין במידת הרחמים. וכביכול בורא העולם עצמו מתפלל את התפילה הזאת, והוא מבקש, מבקש, כיוון שבית המקדש נקרא בית תפילה והוא נקרא בית תפילתי, גם אנחנו וגם בורא העולם עצמו מתפללים על אותו דבר. בית המקדש נבנה, בית המקדש עצמו הוא נפרד מבית המקדש שלמעלה, והוא נמצא פה איתנו ובית המקדש שלמעלה נמצא שם. אותו דבר, אותו דבר שלמדנו על המים שהם קיבלו את את כוח החיות מהשאיפה לחזור למצב הקודם, מהשאיפה לא לרדת, לא להיות מושלכים נמוך כל כך, אלא לחזור ולעלות, לחזור ולעלות למצב הראשון שמשם הם הושלחו למטה. זה עושה את בית המקדש לבית תפילה. והתפילה הזאת היא תפילה שכביכול, כמו שכתוב בכמה מקומות בגמרא במסכת ברכות, אותו תנא שנכנס לאחת מחורבות ירושלים, דהיינו, מדובר פה על החורבה הגדולה, החורבה של חורבות ירושלים, החורבה שכוללת את כל החורבות, והוא שמע שם בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי. הצער הגדול, הצער הגדול שבוקע מבית המקדש, הצער הגדול שבוקע ממקום המקדש החרב, הצער הגדול לחזור. לכן בית המקדש נקרא בית חיינו, בית חיינו. לכן כשאנחנו מתאבלים על בית המקדש, אז אנחנו מתאבלים עליו כעל, אנחנו נוהגים כמי שמתו מוטל לפניו, אנחנו מתאבלים עליו כמו על מת. עוד דוגמה, עוד דוגמה של דומם שהוא דבר חי, חיים. גם בפועל כך. בפועל כך, בבית המקדש, שם נמצאים האיברים שבצורת אדם, אז האיברים האלה הם האיברים שמחברים את האדם לחיים. שם נמצא האף שמריח, ושם נמצא הפה שאוכל. זאת הסיבה שבית המקדש, הביטוי, כן, הביטוי, המעשה אבות, סימן לבנים של השורש לכל המקדשות, זה בחפירת הבארות. בית המקדש זה המקום שבו נמצאת התפילה, התפילה שתחזיר אותנו למעלה, תחזיר אותנו בחזרה למעלה. מי הם הפלישתים שהם אלו שסותמים את הבאר? מה עניינם של אותם פלישתים שהם סותמי הבארות? הגמרא במסכת עבודה זרה בדף סוף דף י"ח עמוד ב', כתוב בגמרא: אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה אברהם אבינו, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה שרשעים היו. הפסוק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה אברהם, זה אברהם אבינו, שהוא לא יצטרף לאנשי דור הפלגה שרשעים היו, שנאמר הבה נבנה לנו עיר ו... כן. וכל ההמשך, ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעמידת סדום שחטאים היו, שנאמר באנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, ובמושב ליצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שליצנים היו. רש"י מוסיף, במושב אנשי פלישתים, כשגר ביניהם, דכתיב, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אז אברהם לא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שליצנים היו, שנאמר, ויהי כטוב ליבם, ויאמרו קראו לשמשון, וישחק לנו. שחק לנו, כמו שכתוב שם, סליחה. כן, שמשון. הם רצו את השחוק, את ה... אז מכאן לומדים שזאת התכונה שלהם, זה מה ש... כן. זה מה שמאפיין אותם, זאת התכונה של האומה הזאת שנקראים פלישתים. הפלישתים נקראים ליצנים, אלה הם הפלישתים. השורש, כפי הנראה של המילה פלישתים, יושבי פלשת, כמו שכתוב. השורש של המילה פלישתים זה דבר פתוח, נקרא פתוח, פתוח מהעברים נקרא מפולש. ידוע. מפולש. מפולש זה נקרא שהוא נפתח באופן שהוא לא מהווה מחיצה. אפשר לעבור כאילו אין פה שום מחיצה. כאילו ש... דבר מפולש זה נקרא שאין פה שום דבר מעכב. שום דבר מעכב. הכל אפשרי. אפשר לעבור כאילו שעוברים במקום פתוח. כל עם, כל תרבות, יש לה איזה שהם עיכובים. זה מעוקב על ידי משהו. כל דבר, יש לו איזה הגבלה, תהיה, איזו שתהיה. הפלישתים, פלישתים, הם אנשי פלשת, הם נקראים, אין להם שום עיכוב, אין לפניהם עיכוב, בכלל, לא מעוקבים, שום דבר לא מפריע להם. ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים, ובהמשך ואת פטרוסים, ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. אומר זה רשי, חזב. פטרוסים, כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים, מחליפים נשותיהם אלו לאלו. ויצאו מהם פלישתים. זה לא ידוע. אם מכאן או מכאן, זה לא משנה. זה לא משנה. זה לא משנה. יש. אדם אחד שהוא מייצג את הפלישתים. מישהו, דמות מייצגת את הפלישתים, זה גוליית. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סוטה, בדף מ"ב, כתוב בגמרא, שגוליית יצא לאוויר העולם, גוליית נולד, ביום של ותישק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. אז עורפה פרשה. אז היא עזבה את רות והלכה לה. באותו יום, אבל מה כתוב? באותו לילה, היא הייתה עם 100 אנשים. ומתוך כך, היא ילדה את גוליה. גוליית מזה נולד. כל מי שיש לו אוזן לשמוע, פה מדובר במין הפקרות, מין הפקרות, מין. זה מין הפקרות שהיא לא... חסרת גבולות לגמרי. אין שום גבול. זה המקור. זו הייחוס של פלישתים. כל אחד מבין שהמקור כזה זה מקור שכל שפלות אפשרית. הכל אפשרי. פירוש, נגיד כמה משפטים על על המידה הזאת שנקראת ליצנות. ליץ. הליץ של התורה, זאת אומרת. ליץ. ליץ זה נקרא אדם חסר כבוד. אדם שמזלזל בכל דבר. זאת אומרת, אין שום דבר שהוא מתפעל ממנו. אין שום דבר שפועל עליו. זלזול בכל דבר. ידוע כבר, הזכרנו את זה במשך השנים, כמה פעמים. יוקר, המילה יקר, זאת יקר, זה כבוד. כמו שכתוב במגילת אסתר, וכל אנשים ייתנו יקר לבעלה. יקר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. יוקר זה כבוד, כבוד, זה נקרא, יקר זה כבוד. זלזול זה לעשות כל דבר לזול, זול, חסר ערך, זה שום דבר, זה חסר ערך. לץ, שהוא לץ, אין שום דבר שקורה לו, זה לא חשוב, זה לא, זה חסר ערך. לשם מה לתרוח? לשם מה לתרוח? וכל מי שמכיר את זה, זה טיפוס בדרך כלל, כל, כן, לכל קבוצה יש אחד כזה, אחד מייצג את זה. אז הוא זה שתמיד, בכל מקרה, בכל מצב, הוא זה ש... מה, לאן, בשביל מה, זה לא שווה כלום. לצנות זה זלזול, זלזול. ואין, אין, אין סיבה לתרוח, אין סיבה, אין לאן לשאוף, אין למה להתגעגע, אין, אין, שום דבר, זה לא שווה כלום. זה, שום דבר, זה עוד יותר, זה עוד פחות, זה ככה, קיצור. לץ אמיתי זה אדם שהוא לא זז, הוא לא זז, הוא יושב במקומו ומתלוצץ, זה מה שהוא עושה, לא זז, ומשתדל בדרך כלל להפריע גם לאחרים לזוז. לא, הוא לא עושה שום דבר. המסילת ישרים מסביר, מבאר, הגמרא אומרת, כאן באותה, בהמשך הסוגיה בעבודה זרה, השפה היחידה של לץ מבין, שפה היחידה, זה איסורים, מכות. את זה הוא מבין. הדבר היחידי שהוא מתייחס אליו ברצינות זה אל הכאבים. חוץ מזה הוא לץ, לץ, כידוע. דוגמה ל... דוגמה לכבוד. דברי מלך פלישתים, אבי מלך. ויבוא אלוקים אל אבי מלך בחלום הלילה ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבי מלך לא קרב אליה, ויאמר, כביכול בורא העולם בא אל אבי מלך בחלום הלילה, והוא אומר לו, והוא עונה לו, הוא מדבר עם בורא העולם באותו חלום. יש מה דו שיח, ויאמר, וכנתוב כאן שם, שם עדנות, השם, הגוי גם צדיק תהרוג. חז"ל מוסיפים, הגוי גם צדיק תהרוג, לשון רש"י, אף אם הוא צדיק תהרגנו, שמא כך דרכך לאבד האומות חינם, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה. אף אני אומר שהרגתם על לא דבר, כמו שאתה אומר להורגני. הגוי גם צדיק תהרוג. חז"ל דורשים את ההגוי. גוי זה עם. מי מדבר פה על עם? פה מדובר על אדם יחיד, אדם בודד. אז מזה למדו חז"ל שהוא כביכול, כן, פונה לבורא העולם ואומר לו, אתה השמדת עמים בחינם, אז גם לי אתה מתכוון לעשות כך. השמדת את כל העולם כולו בחינם. מבחינתי שלי, את דור המבול רק את החינם. זה ציטוט, אלה דברי אבימלך. אף אני אומר שהרגתם על לא דבר, כמו שאתה אומר להורגני. קשה מאוד להעלות על הדעת שבן אדם הייתה לו איזושהי רמה מסוימת, היה בורא העולם מתגלה אליו בחלום הלילה, זאת דרגה של נבואה. אחד ממיני הנבואות. בורא העולם מתגלה אליו בחלום הלילה וכך הוא מדבר, כך הוא פונה, כך הוא עונה, כך הוא עונה. הוא קורא כביכול לבורא העולם בשמו ואומר לו, אתה דרכך כך לנהוג וכך אתה רוצה לעשות גם לי. זאת, איך אפשר, איך זה נקרא בעברית? זאת חוצפה, נכון? חוצפה ממש. זה נראה כמו מקסימום של חוצפה, זה נראה כמו רמה של חוצפה, שמי שיכול לעשות את זה, זה רק הלץ של כל הליצים, זה מלך פלישתי. אותו אחד שהוא האנטי כבוד בעולם, אותו אחד שהוא, כן, את כל עניין הכבוד הוא עוקר מהעולם. כך זה, זה עד עצם היום הזה. מי שסותם את הבארות, אלו הפלישתים. מי שסותם את הבארות, סותם את הבארות זה הכוונה, הוא לא נותן לנביאה, לאותה נביאה, שהיא תעלה, שהיא תצוף, שהיא תגיע למעלה. סותם אותה. זה נקרא סיתמום פלישתים וימלאום אפר. סיתמום וימלאום אפר. הם לא רוצים, הפלישתים לא רוצים שהמים, הם בכלל לא רוצים ש... אפשר להבין, זה דבר שמסוגל לעצבן לץ, שהוא רואה מעיין נובע ועולה. למה? לאן אתה הולך? שב בשקט. מה? מה? מה יש לי? מה אתה מחפש? יש משהו שכדאי בשבילו, כן? לבקוע תאומות ולעלות, לעלות. ואף על פי שאתה יודע שלא תוכל לעלות יותר ממשהו, מעט, מעט. אבל השאיפה לעלות, שאיפה לעלות, זהו החיים עצמה. זה מעיין מים חיים, באר מים חיים. בבוקר וישבעו איש לאחי וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים, עוד בערך. חוץ מעסק סתנה ורחובות הייתה עוד בערך. ויקרא אותה שבעה, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. אומר על זה הרמב״ן, והוא ממשיך את דבריו למעלה. גם הבאר הזאת היא שייכת למקדש. גם היא שייכת למקדש. כאן, אז הרמב״ן אומר כאן משהו, משהו נוסף, משהו שצריך ביור. ויבוא עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, הוא האמור בו למעלה, ויחרו שם עבדי יצחק באר. כי החלו לחפור אותו. הוא בא אבי מלך אליו בימים ההם, וביום הברית בלכתם ממנו, בישרוהו כי מצאו מים. וקרוב לי, שהוא הבאר שקרא אברהם, ונתן לו שבע כבשות לעידה, כי סתמוהו פלישתים עם האחרים, היינו עם אותם שלושת הבארות, כן, שכתובים למעלה בפרשה. וישב יצחק ויחפור אותו, ויקרא לו גם הוא שם כשם אשר קרא לו אביו. ועל כן שם העיר באר שבע, על שם הבאר אשר קראוהו כן, האב והבן. כי שם נשבעו שניהם. אומר על זה הרמב״ן, והבאר הזאת להם תרמוז על משכן שילו. משהו חדש. ופלישתים סתמוהו בהילקח הארון. הפלישתים החריבו את שילו. שילו נחרבה באותו יום שהפלישתים לקחו את הארון משילו, ולקחו אותו אליהם, וחזר וחפרו בו, כי כן השיבו אהרון עם הדורון לאלוקים. הפלישתים השיבו את אהרון, הם השיבו את אהרון על כורחם, כי אהרון עשה בהם שמות, כן? כמו שידוע. מי יושיענו מיד האלוקים האדירים האלה? מה שאהרון עשה בפלישתים, באמת עשה בהם שמות. עשה להם צרות כאלה שגם, כן, שגם. הוא דיבר איתם פלישתית, זאת אומרת, הוא דיבר איתם כמו שצריכים לדבר אל ליצי. ואת זה הם הבינו. החידוש שכתוב כאן, משכן שילו זה דבר מוזר מאוד. משכן שילו זה אחד המשכנות שהיו, היו כמה, היה גלגל, היה נוב, היה גבעון. היה משכן עצמו במדבר 40 שנה. מה זה משכן שלו? מה זה משכן שלו? המשכן שבמדבר 40 שנה, על זה אין, כנגד זה אין באר. הבאר זה רק נגד בתי המקדשות. אז אין כאן מעשה אבות סימן לבנים. מה הטעם? מה המיוחד במשכן שלו? טוב, משכן שלו הוא באמת מיוחד, אבל כפי שמשתמע מדברי הרמב"ן, כיוון שמשכן שלו חרב כשהפלישתים לקחו את הארון, והוא חזר, זאת אומרת, הוא חזר כשהחזירו את הארון, שלו כבר לא נבנתה יותר. כשהחזירו את הארון, אז את הארון כבר החזירו לנוב, את הארון כבר החזירו למקום הבא, למקום שהוא אחרי שלו. אבל הפירוש, כשמדובר פה, מדברים פה על שילו, אז מדברים פה על קדושת הארון, על הארון מדברים. זה המקום היחידי שבלקיחת הארון הוא נחרב, וההחזרה נחשבת כשהחזירו את הארון עם הדורון. הפלישתים שלחו ארגז מזהב עם כל הדורונות, כל מה שהם הכניסו לשם. הדבר הזה, זה כנגד קדושת הארון עצמו. אז נראה רק קצת, ננסה להבין את הפרשה קצת. הפרשה עמוקה, והיא גם מאוד מאוד נוגעת לה, מאוד. המידה השלטת עד היום בעולם, המידה השלטת זה הזלזול, זה הליצנות. הפלישתים, כשהם קיבלו את המכות שהם קיבלו, אז הם החזירו את הארון בכבוד גדול, והם החזירו יחד איתו את הדורונות. החזירו יחד איתו את אותם כלי הזהב לכבודו של הארון. ואותם כלי זהב היו בצד הארון כל זמן שהארון עמד בבית קודשי הקודשי. וכשהוא נגנז, הנה הגמרא, הגמרא נמצאת גם פה במקרה. תניא, מי שנגנז ארון, נגנז שמן המשחה וצנצנת המן ומקלו של הארון, שקדיה ופרחיה, וארגז ששלחו פלישתים דורון לישראל, שנאמר, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו והלך. זה צריך היה להיות הארגז שהפלישתים החזירו את הארון. יש כאן משהו נפלא להתבונן, משהו נפלא. הכבוד שבא מאותם ליצנים, מאותם אנשים חסרי כבוד, כבודו האמיתי של הארון זה מאותו ארגז. הארגז הזה הוא כבודו של הארון, לכן הארגז הזה מצטרף אל הארון בעצמו. הוא יחד איתו. מה שהפלישתים עשו זה ידוע, ידוע. פלישתים שמו את הארון עם הארגז ושמו את זה על הגלה, וכמו שכתוב בפסוק, וישרנה הפרות, הפרות הלכו לבד, הלכו למקום שהם היו צריכים להגיע, וישרנה הפרות בדרך, פרות הלכו בדרך הישרה והביאו את מעצמם, כן. אף אחד לא נהג אותם. בכל מקום הארון נושא את נושאיו. הארון הוא המוביל ולא המובל. הארון הוא זה שמוביל. אבל יש כאן משמעות, משהו מיוחד מאוד, נפלא מאוד. יש כאן עוד פרשה מוזרה. הפרשה של הברית שאברהם ויצחק כרתו עם אבימלך, גם היא פרשה מוזרה. אבל כאן אנחנו מוצאים, אצל יצחק אנחנו מוצאים, שביום הברית, ביום הברית, אז נכרע נפתח, מצאנו מים, ואז נפתח הבאר, שהבאר הזה אומר את הקדושה של הארון. הבאר הזה שהוא מכוון כנגד הארון. כיוון שאל הארון הצטרף הארגז שפלישתים שלחו. אז כאן, כאן זה הנקודה, שבנקודה הזאת יש ברית בין אברהם לאבימלך. הברית שבין אברהם לאבימלך היא בזה שדווקא מפלישתים, דווקא מאבימלך, מתגלה כבודו של ארון הברית. הצירוף של אברהם ואבימלך הוא מגיע ביחד עם הצירוף של הכבוד של הפלישתים אל הארון. הארון כשהוא יתגלה, אז הוא יעקור כל ליצנות מהעולם. כל ליצנות. כשהארון יתגלה, אז יתגלה גם הארגז. אותו ארגז ששיגרו פלישתים, כן, יחד עם הארון. שמתם אותו בצד הארון. תמיד נמצא, יחד עם הארון. וכאן אני רוצה לבאר נקודה אחת. מכאן ואילך, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה, מה מתכוונים להגיד? מה מתכוונים פה לספר לנו? מה מתכוונים פה לספר לנו? הכוונה היא שמכוח הבאר הזאת, אז הדברים ממשיכים עד סוף כל הדבר. הבאר הזאת היא הבאר שעל ידה, כן, מה שמתגלה בבארות נמשך עד היום. להבין. בפרשה כתוב, פרשתנו, פרשת ויצא, יעקב אבינו הגיע ויפגע במקום, אז כתוב שהוא שכב לנוח, שכב לישון במקום, ויחלום, וכשהוא קם ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מה נורא המקום הזה. בכל מקום שרבותינו חזל ורבותינו הראשונים מדברים על המידות, המידות שהם מקבילים, אותם מידות שהם המקביל לשבעת הרועים, המידות של אברהם, יצחק ויעקב. אז זה ידוע, מפורסם. מידתו של אברהם זה חסד לאברהם. מידתו של יצחק זה פחד, יראה, גבורה, דין. כשאנחנו אומרים בברכת אבות, הקל הגדול, הגיבור והנורא, זה מכוון כנגד שלושת האבות. הגדול כנגד אברהם. כמו שכתוב, בפסוק כתוב, אתה אכילותה להראות את עבדך, את גודלך. אומר על זה רשי, זו מידת טובך. הגיבור, זאת מידתו של יצחק. מידת הגבורה, כמו שידוע. מבינים יותר, מבינים פחות, אבל זה ידוע. והנורא, זאת מידתו של יעקב. הדבר המיוחד שנתגלה אצל יעקב. יעקב נקרא איש תם יושב אור עולים. היינו, יעקב כולל בתוכו גם את אוהלו של אברהם וגם את אוהלו של יצחק. יעקב נקרא, הוא נקרא המחבר, המצרף. התוצאה מהצירוף של אברהם ויצחק. היחד של אברהם ויצחק הביא את יעקב. המידה שנקראת נורא, נורא. המידה שנקראת נורא זה מה שנקרא בלשון יותר פשוטה, המידה שנקראת כבוד. הנורא הזה זאת יראת רוממות, יראת כבוד. התחושה של כבוד כוללת בתוכה, אני רוצה להקריא פה את לשון הרמב"ם. תחילת פרק שני בהלכות יסודי התורה. הקל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה אותו. שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. והכי הדרך לאהבתו ויראתו. צריך להבין, למי ש מי שמסוגל לדייק, מי שיכול לשמוע, גם מילים וגם רמזים, הרמב"ם רומז, הקל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה אותו. מה שהוא מתכוון ללמד אותנו כאן זה שהנכבד והנורא זה דבר שכולל בתוכו גם אהבה וגם יראה. כבוד, כבוד אמיתי, כבוד נכון, כולל בתוכו גם אהבה וגם יראה. אהבה ויראה יחד. אדם שמישהו נכבד בעיניו, הוא רוחש לו כבוד, מעריך אותו מאוד, רוחש לו הרבה כבוד. אז הכבוד הזה יש פה בתחושה, באופן איך שהוא מתייחס אליו, באופן איך שהוא. ההתייחסות היא כזאת, ההתייחסות היא גם תשוקה גדולה להיות בקרבתו עם הרגשת הריחוק. זה מצורף משתי הרגשות האלה יחד. תשוקה גדולה, הווה מתחמם כנגד אורם של חכמים. וכל מי שרוצה להתחמם מתקרב. אבל הווה זהיר בגחלתם שלא תיקווה. תתקרב, אבל תדע שאתה רחוק. תתקרב כמה שאתה יכול. אבל תזכור, עם ההתקרבות, אז תשמור, תשמור על מרחק. אם לא, אם תתקרב יותר מדי להתחמם כנגד אורם, אז אם לא תיזהר, אז לא תתחמם, אלא תיקווה, תשרף. ההרגשה האמיתית של כבוד כוללת בתוכה את שני הקצוות גם יחד. זה מה שהרמב״ם רומז, וכך זה כל סדר דבריו. הקל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה אותו. הכוונה, הוא לא מתכוון שמצווה, גם הוא אומר שתי מצוות, אז למה הוא לא כולל עוד כמה מצוות? הוא לא מתכוון להגיד את שתי המצוות. אפשר לקרוא, יש הרבה מצוות, אנחנו, יש הרבה מצוות כלפי הבורא. הרבה מאוד, כן. הרמב"ם מתכוון להגיד לנו שהמצווה היא להתייחס אליו ביחס שהוא משותף לשני הדברים ביחד. שני הדברים האלה ביחד, הם צריכים להיות היחס שכך אנחנו מתייחסים כביכול לבורא עולם. ככה אנחנו מתייחסים אליו, ככה אנחנו פונים אליו, ככה אנחנו עומדים מולו. עכשיו הרמב״ם שואל, והיך היא הדרך לאהבתו ואירתו? איך היא הדרך ליחד של אהבתו ואירתו? אז הוא אומר, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, האדם מתבונן בבריאה הנפלאה הגדולה, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, הרבה הרבה למעלה ממה שאנחנו מסוגלים להשיג. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. הוא מאוד רוצה להתחבר עם המציאות הזאת, מאוד רוצה, מתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. זאת מציאות גדולה כל כך, נפלאה כל כך. יש תשוקה גדולה, תאווה גדולה, להתחבר אל המציאות הזאת. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. ההדגשה היא, אותו דבר עצמו מביא את שני ההרגשות. מצווה לאהבו וליראה אותו, יחד, יחד. איך מגיעים לזה? זאת העיצה שהרמב״ם נותן. תתבונן בגדולה הנפלאה, במציאות ה... זה גדול. אנחנו לא מסוגלים להעריך ולא מסוגלים לראות קצה. משהו כל כך גדול. הדבר הזה עצמו מעורר תשוקה גדולה להיות מחובר למציאות, כן? מציאות כזאת. זה נקרא להתחבר אל ה... להתחבר, להתאחד, להיות יחד עם המציאות הנפלאה הזאת. אבל זה עצמו, אותו דבר עצמו, אז הוא מרתיע. מתוך זה עצמו אתה תופס, אתה חש, אתה רואה כמה אתה רחוק, כמה אתה קטן, כמה אתה שפל, כמה אתה אפל, כמה אתה בדעת קטנה מעוטה לפני תמים דעות. הכבוד האמיתי כולל בתוכו את הרגשת הביטול עם התשוקה הגדולה לקרבה, יחד עם הרגשת הביטול כלפי המציאות הנוראה הזו. אז באה גם התשוקה הגדולה, התאווה הגדולה, להתחבר אל המציאות הזאת. זאת הדרך לאהבתו ויראתו. שני הדברים ביחד. זאת המידה שנקראת נורא. זאת מידתו של יעקב אבינו שהוא יושב אוהלים. מידתו של יעקב אבינו שהיא כוללת בתוכה את אוהלו של אברהם ואת אוהלו של יצחק. אוהלו של יצחק זה הביטול הגמור, הביטול עד כדי שהוא העלה את עצמו לעולה, ביטל את עצמו בפועל לגמרי. ואברהם אבינו שנקרא אברהם אוהבי, אברהם זהו שעה החסד הענקי של כל המציאות כולה מתגלה. זאת הייתה המציאות של אברהם, לזה הוא התחבר. אברהם היה כלי שדרכו התגלה החסד הגדול, הענק של כל המציאות כולה. יעקב חיבר את שניהם ביחד. זאת המידה שנקראת נורא. על בית המקדש כתוב, מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה? זה מקום שכל השפע כולו, כל מה שטוב בעולם, משם זה מגיע. אילו היו אומות העולם יודעים, כמו שכתוב בחז"ל, אילו אומות העולם היו יודעים כמה חשוב עבורם בית המקדש, אז הם היו מעמידים לגיונות של שומרים לשמור עליו שאף אחד לא ייגע בו לרע. כל השפעה טובה שיש בעולם, המקור שלה הוא שם בבית המקדש. כשבית המקדש חרב, מאז אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. שבית המקדש היה קיים, אז הכל היה בשפע. הכל היה בשפע. גם צורכי העולם וגם כל צורכי הרוח. הדעת הייתה בשפע. ההבנה הייתה בשפע. כל המערכות כולם היו שלמות. מאז שחרב הבית, אז אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. כל יום מוסיף כללה, מוסיף ריחוק, מוסיף כללה. זאת המידה של יעקב אבינו שהיא כוללת את אברהם ויצחק. כאן הדברים מתחברים. המידה של יעקב אבינו, בתי המקדשות היו חייבים, זה היה הכרח, שהחפירה שלהם הייתה צריכה להיות על ידי אברהם וגם על ידי יצחק. ואז נתגלה מה נורא המקום הזה. מה נורא המקום הזה? המקום הזה הוא בית חיינו. הוא בית חיינו. אנחנו מתפללים, רחם על ציון כי היא בית חיינו. והמקום הזה נקרא כיסא כבוד, מרום מראשון מקום מקדשי. על בית המקדש כתוב ונקדש בכבודי. אבל בהכרח זה חייב היה להיות נחפר. זאת אומרת, הבארות, היינו השורשים של בתי המקדש, הכל חייב היה לבוא, הכל חייב היה לבוא על ידי אברהם ויצחק. מאז יעקב קבע והוא השאיר את זה לעולם. מה נורא המקום הזה? איזה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. חז"ל אומרים, מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא ליעקב את בית המקדש בנוי וחרב ובנוי. מה נורא המקום הזה? הרי בנוי. אין זה הרי חרב. כי אם בית אלוקים בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. אלה הם שלושת הבתים. שלושת הבתים. זהו הנורא, הנורא שהוא כולל בתוכו את החפירה של אברהם ואת החפירה של יצחק. אותה חפירה שנקראת באר שבע, שהיא החפירה עד היום הזה, כמו שאמרנו, היא זאת שגילתה את קדושת הארון, שכבר הזכרנו את זה פה כמה וכמה פעמים. הארון, שהוא נקרא מימין לשמאל, אז הוא נקרא ארון. שהוא נקרא משמאל לימין, הוא נקרא נורא. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, ולדברי הרב הארי, הוא אומר את זה באופן, בפירוש גמור. כשנתגלתה הבאר הזאת, זאת הבאר האחרונה שהייתה צריכה להתגלות. זאת הבאר. זהו הרמז שכתוב בפסוק. על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. זה נמשך עד סוף כל הדורות. הבאר הזאת, אותה באר, זאת הבאר שהיא כוללת בתוכה את הכל. בעומק הדברים, זהו הארון, באמת, שמאז שנגנז הארון, מאז שהארון נגנז, הארון הוא המקום שעל ידו התורה נמצאת בעולם הזה. וכשהארון נגנז, זאת גלות. זה מיעוט בקדושת בית המקדש. הארון נגנז. הארון לא נמצא בבית המקדש. בית שני לא היה בו ארון, ולכן, הבית השני, זה, לא היה בו גילוי שכינה. היה חסר חמישה דברים, והוא היה. זה לא היה בית, לא היה בית שלם, זה לא היה בניין שלם. חסר. אבל שני פסוקים יש. אלה שני הפסוקים שהם נחשבים, הם מהווים ספר שלם. כמו שכתוב בגמרא. שני פסוקים, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, זה כשהארון נוסע. ובנוחו, חזל גם דורשים את זה, ובנוחו יומר, בנוחו זה בזמן שהארון לא נמצא איתן. הוא לא נמצא איתן, ובנוחו, הוא נמצא במקום מנוחה. הוא לא נמצא, אין לנו אותו. אז, ובנוחו יומר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. הנושאים של התורה, הארון, זהו הכלי שנושא את התורה. ישראל, אנחנו, מקבלי התורה. כשאין ארון, אז הארון, אלו אנחנו. מי שנושא את התורה, אלו אנחנו. הכלי שמחזיק את התורה, כן, הכלי שעל ידו התורה יכולה להיות בעולם, וזה שעל ידו התורה מתגלה בעולם, כלל ישראל, זה אנחנו. זה הסוד איך אנחנו מחזיקים מעמד בעולם, איך אנחנו נמצאים בעולם הזה. זה מה שאנשי כנסת הגדולה גילו אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? היה מישהו, ירמיהו, כשהוא ראה נוחרים מקרקרים באחד, אז הוא אמר, איי נורא אותה, אז הוא הפסיק לומר נורא. אז הוא שיבח את הקדוש ברוך הוא ואמר, הכל הגדול הגיבור, ולא אמר נורא. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה, להחזור ולהגיד כן והנורא. הרי אין, אנחנו הרי לא רואים, נחורים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותיו. זאת קושייה נוראה. איפה? איך ייתכן שיהיה נוחרים מקרקרים בהיכלו ומידת נורא מתגלה בעולם? איך זה אפשרי? אז אמרו אנשי כנסת הגדולה, אלמלא שמידת נורא הייתה מתגלה בעולם, אז אנחנו כבר מזמן לא היינו. אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? מידת נורא מתגלה על ידינו. אנחנו אלו שמגלים את מידת נורא. כשיש ארון, הארון מגלה. כשאין ארון, אז שוב השם רבבות אלפי ישראל. כשאין ארון, ונסוע הארון, אז מכוח הארון, אז קום השם ויפוץ אויביך וינוס ומשנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. כשאין ארון, על הפסוק רבבות אלפי ישראל, אומרת הגמרא, אין השכינה שורה, אלא על 2,002 רבבות מישראל. תמיד, המספר המינימום, כדי שתהיה שכינה שורה בישראל, אז חייבים להיות 22,000. 22,000. רבבות אלפי. 2,002,000. 22,000. כתוב כבר בשם הגר"א שזה כנגד, בשם הרבה, שזה כנגד כ"ב אותיות. כיוון שישראל צריכים להיות אלה שעל ידם התורה מתגלה, והתורה נתגלתה בכ"ב אותיות, אז צריך כ"ב אלפים מישראל שיהיו כדי שתהיה שכינה שורה בישראל. כ"ב אלפים של מקבלי תורה באמת. עליהם השכינה שורה, ודרכם התורה מתגלה בעולם. זאת הפרשה שרצינו ללמוד היום. שורש בתי המקדשות זה בבארות, ושורש הבארות זה הכוח שהמים התחתונים קיבלו כשהם הבינו, כשהם ראו כמה הם רחוקים, לאיזה מרחק הם הושלחו. הדבר הזה עורר אותם להיות מעיינות, לבקוע את התהום ולעלות, לצוף למעלה. זה עורר אותם להיות חיים. הכוח הזה, זהו כוח של מעיין מים חיים, כל כוחות הטהרה של מעיין מים חיים, והכוח הזה הוא בשורש בית המקדש, בתי המקדשות כולה. הכוח הזה הוא הכוח, רק על ידו כל זה יחזור לנו. אבל השלטון בעולם הוא שלטון של פלישתים. השלטון בעולם, העולם שייך למזלזלים, לליצנים, לאנשי אי כבוד, ההפך מכבוד. להם שייך העולם. חלילה, כל מי ששם את עצמו במקום הזה, אז הוא לא מאפשר להתייחס אליו, אלא הוא לא מתייחס. זאת אומרת, הוא לא מאפשר להתייחס אליו כאל אדם, לדבר אליו. השפה היחידה שהוא מבין זה רק מכות. רק מכות. לא כדאי. באמת לא כדאי. עדיף, באמת עדיף, עדיף להתבונן בנשגבות של הדברים, עדיף לתפוס את היוקר של הדברים. הזלזול חלילה, הזלזול סותם את הבארות. השם יעזור לנו שהבארות האלה ייפתחו גם לנו.